הוועידה, המאוחדים שם עסוקים בפריימריז, אבל אנחנו כאן נדבר על משהו שהוא חשוב לא פחות, הבריאות שלנו, ומה אם לא הלב, הלב שאנחנו כל כך מדברים עליו וחשוב לנו ועקרוני לנו, אבל מה לעשות, בלחץ החיים אנחנו לא תמיד שמים עליו, על הלב הזה, שהוא בעצם אחד מהגורמים החשובים בגוף שלנו. אז זה מה שנעשה בשעתיים הקרובות עם האורחים שלנו באולפן, בטלפון. אנחנו נעסוק בבריאות הלב, בבריאות כלי הדם, נדבר על כלי דם, נבין מה הם כלי דם. לפעמים דברים נשמעים נורא ברורים, אבל אנחנו נראה שזה לא כך ברור כמו עוד דברים. הפרעות קצב, אי ספיקת לב, הרבה שמות שאנחנו מגיעים לבתי החולים ולא ממש סגורים עליהם. אומרים לרופאים כן, כן, כן. אולי קוראים קצת באינטרנט, נדבר גם על רפואת האינטרנט, האם היא טובה במקרים האלה או לא. אנחנו כאן עם הצוות, שרה בן יהודה היא העורכת, אריאל מור הוא הטכנאי, ואנחנו יוצאים לדרך, ונמצאים איתנו כאן הפרופסור יהודה וולף, מנהל המחלקה לכלי דם, צריך להגיד לכלי דם, באיכילוב, ויושב ראש איגוד, האיגוד לכלי דם של הרופאים. ערב טוב לך, בואו תסתדרו כאן יפה עם המיקרופונים. ונמצא איתנו גם כן כאן הפרופסור גיאורא וייס. בוא תתפוס לך מקום נוח פה, שיהיה לך מיקרופון שלך והכל יהיה בסדר. אתה מנהל המערך הקרדיולוגי בשערי צדק, וממך נשמע גם כן דברים מעניינים על למשל הרובוט המצנתר. אנחנו כרגע רק נותנים גירוי לאנשים שידעו למה כדאי להם להישאר עכשיו להקשיב לנו כאן ברשת בית של כל ישראל. ודוקטור אבישג גלייש, את מהיחידה לאלקטרופיזיולוגיה בבית החולים ברזילאי, שאנחנו שמחים לארח פה מישהי שבאה מהפריפריה, מבית חולים של הפריפריה, ומסתבר ש הוא בית חולים מתקדם מבחינה רפואית, יש הרבה ידע, וזה כיף לשמוע את זה, כי תמיד אנחנו פונים לגדולים. אז הנה, יש עוד בתי חולים. אז באמת ננסה אולי להתחיל איתך פרופסור יהודה וולף על העניין של כלי הדם. אתה יודע, זה דבר שנראה לנו נורא מובן מאליו, אנחנו מתראים עם כלי הדם לראשונה כשאנחנו נסרטים, פתאום טוק יצא לנו קצת טיפות דם, ואז אנחנו מבינים שמשהו קורה לנו בגוף שזורם. אבל מה אלה כלי הדם האלה שזורמים לנו פה?
טוב, כלי הדם באופן כללי זה כמובן רשת של כל כלי הדם בגוף, שמתחילים באורטה, שזה אבי העורקים שיוצא מן הלב, מתפתל בחזה, ומשם למעשה יורד לבטן ומזין את כל עברי הגוף, ראש, ידיים, רגליים. וכמובן זה מתחיל מגודל של האורטה, שהיא נגיד 2 סנטימטר בקוטר, או משהו שנראה כמו צינור השקיה, ומתפצל ומתחלק לאיברים השונים ולרקמות ולאיברי הגוף ולאגפיים, ובסופו של דבר מגיע לגדלים של מילימטרים, שזה בעצם הדם שמזין את כל הרקמות בגוף.
וזה נשמע, אתה מכיר אותו מקרוב, אתה מכיר את הצינורות הללו מקרוב, אנחנו לא כל כך. מה צריך לעשות כדי לשמור עליהם? כי זה צינור שגם דורש טיפול. נכון שהוא עובד לבד ומתפעל, מתפקד, אבל באיזשהו מקום גידלו אותנו לדאוג לדברים אחרים, לאו דווקא לאיבר הזה, לאיברים הללו.
קודם כל, אנשים בתפיסה שלהם, כשמדברים איתם על מחלות כלי דם, שואלים למה זה קרה או איך זה קרה. ולמעשה אנשים צריכים להבין שכמו שהאור של גבר או אישה בגיל 60 או 70 לא נראה אותו דבר כמו אור של תינוק בן יומו או של ילד בן 10 ו-15, גם כלי הדם בסופו של דבר אומרים השתנות והזדקנות עם הגיל, ולא רק עם הגיל, בעיקר גם עם בעקבות כל התוצאות של סגנון החיים, התזונה, הפעילות הגופנית וכל השאר. וכלי הדם האלה עוברים שני תהליכים עיקריים, אחד מהם זה התאבות של הדופן, שבסופו של דבר עם הזמן מקטינה את החלל, ובהתאם להקטנת החלל הזרימה יכולה לרדת, וזה מאוד מאוד תלוי בביטוי בהתאם לאיבר המטרה. אם זה בלב, וידברו על זה קרדיולוגים, אז הלב לא מקבל מספיק דם ויש בעיות שנובעות מזה. אם זה בעורקים אחרים, אז איברי המטרה האחרים לא מקבלים מספיק דם, וזה יכול לגרום לבעיות. והדבר השני, שכלי הדם צריכים להישאר גמישים, ועם הגיל כלי הדם מאבדים את הגמישות שלהם, הדופן נהיית יותר חלשה, ואז במקום יצרות יכול להיווצר משהו כמו בלון או התרחבות, שזה נקרא מפרצת. אלה שני התהליכים העיקריים. הרבה יותר שכיח שתהיה יצרות, אבל כאמור זה תוצאה של בסופו של דבר הזמן, ההזדקנות, ותוצאה של הלייפסטייל או סגנון החיים וכל הדברים שאנחנו מקדישים להם פה זמן בתוכנית.
לרגע אחד נעזוב את תהליך ההזדקנות, שזה תהליך טבעי. אני מדבר על התהליך שיכול לבוא מישהו בגיל 30-40 עם תופעות שלא היית מצפה, עם צירויות ממש ענקיות, לפעמים אפילו סתימות. איך מגיעים לזה? אתה מדבר על סגנון חיים, בואו ננסה לפרט, תפרק לי את זה.
מבחינת סגנון חיים, אולי במקום הראשון הייתי שם את הדיאטה,
את האוכל.
את האוכל,
מה אני אוכל?
את התזונה. דבר שני, שאולי עוד לפני זה, זה אישון, בתור תופעה יחסית שכיחה בקרב אוכלוסיות מסוימות וקבוצות גיל מסוימות.
למה אישון? מה הקשר בין האישון לבין כלי דם? הרי אני בכוונה עכשיו שואל אותך את השאלה של המלך הוא עירום. למה אישון, למה זה שאני מכניס לעצמי אשן לריאות פוגע בכלי הדם?
בסופו של דבר אישון גורם לנזקים במנגנונים שונים, ברקמות שונות, אבל בסופו של דבר יש לו השפעה ישירה על יצירה של מה שנקרא פלאק או עיבוי של דופן כלי הדם, בצורה כזו שהדופן מתאבא לא כלפי חוץ אלא כלפי פנים, וגורמת בסופו של דבר
השאלה איך מה המנגנון שנבין אותו, כי אנשים אומרים יאללה זה סתם סיפורים, הוא מספר לי סיפורים. תנסה להביא את זה שנבין, כי אם אתה אומר לי שאישון פוגע בריאות, אתה יודע מה, זה נשמע הגיוני. אוקיי, עשן מכניסים לריאות, זה לא בדיוק מה שהיית צריך לנשום, עושה בעיות, לא נכנסים כרגע לאלו בעיות. איך זה נכנס לכלי דם שנניח נמצא ברגליים, הרחק מהריאות?
ברגליים ובמקומות אחרים יש ניסיונות בחיות באופן מובהק שעצם החומרים שמגיעים מתוך אישון לדם משפיעים על יצירה של עיבוי, כי צריך לזכור,
זאת אומרת, זה הפרשה של חומרים שבעצם אותו חומר של האישון פשוט נספג גם אל מערכת הדם והוא זה שפוגע.
נכון, עכשיו צריך להבין שלמעשה שאיפה של חומרים לריאות זה דומה מאוד כמו להזרקת חומרים לתוך הוריד. הספיגה מריאות של אשן ושל חומרים מתוך הריאות היא למעשה מאוד יעילה ומזריקה, מכניסה לתוך זרם הדם חומרים זרים שהם למעשה רעלים, וזאת השפעה ישירה שלהם.
וכשאתה מדבר על צינור שהוא מוצר שיש בו יצירות ואתה רואה את זה בעיניים שלך בתור חירור כלי דם, אתה רואה בעיניים, זה ממש, התיאור הזה הוא מדויק, שזה פשוט צינור שמאבד את הגמישות שלו, שהוא כבר בקושי יכול להעביר נוזל מצד לצד. מה קורה שם?
קודם כל, זה מכוער. אם אנשים היו רואים את כלי הדם מבפנים, אני חושב שהם מפסיקים לגמרי לעשן, לאכול דברים מזיקים, והם מתחילים לעשות ספורט ללא הפסקה. כי כלי הדם, וכאן יכולים לאשר את זה אנשים אחרים שמכירים את זה בתחום, כלי הדם שהוא סתום, הוא סתום בחומר נוראי, כולסטרול, נראה נורא, לא סדיר. זה לא איזו יצרות כזאת אלגנטית ויפה כמו בספר, אלא זה מלא חומרי רע למעשה ותוצרים של כולסטרול וסידן ואבנים, וזה פשוט מצר את החלל וגורם להמון בעיות. והאספקט השני כמובן זה ההתרחבות של האורקים.
כן, אז זה דיברנו שהוא, זה לא קשור לתהליך ההזדקנות, מול תהליך ההזדקנות דומה שיש לנו מה לעשות, או פשוט אחת ההמלצות ששמעתי זה פשוט להמשיך בספורט גם הלאה, כמה שאפשר כל הזמן לזוז, בבחינת משהו שהוא יותר פיזיקלי, ככל שתעביר יותר נוזלים הלוך חזור הלוך חזור בכלי הדם, תשמור על תזונה טובה, אז הסיכוי שלו לעבוד, להמשיך לעבוד, הוא גדול יותר.
בגדול הייתי אומר שזה נכון.
זאת אומרת אתה מעט את התהליך של הטבעי,
אתה מעט את התהליך של ההזדקנות כאשר אתה פועל נכון, ואתה מעיץ אותו מאוד כאשר אתה פועל לא נכון.
ובגיל מבוגר יותר זה יותר משמעותי, כי הגוף גם ככה כבר עייף, גם ככה כבר שבע מתנועה, ואם אנחנו מכבדים עליו גם עם אוכל וכל הדברים, אז
בגיל מבוגר הנקודה הזאת באה לידי ביטוי, ואם אתה כבר מגיע למצב של end stage למעשה, אז קשה יותר לקחת את השעון לאחור. החשיבות של כל הסגנון החיים הנכון היא דווקא חשובה בגיל הצעיר, כשהדברים מתפתחים ומגיעים לידי ביטוי בסופו של דבר יותר מאוחר, שלב יותר מאוחר.
הפרופסור גיורא וייס, אתה קרדיאלוג ואתה מתעסק עם כל מה שקשור ללב. אם פרופסור וולף מטייל בכל הגוף חוץ מהמוח, כי המוח זה כבר דיציפלינה אחרת, שם כבר עובדים אחרים, למרות שהעקרונות הם אותם עקרונות, נכון, לגבי המוח, רק צריך התמחות אחרת.
בגדול כן.
כן, כי זה אותם צינורות, מה לעשות. אז באמת אתה, כשאתה עושה צינטורים, אתה קרדיולוג שגם עושה בדיקות פולשניות, מה שנקרא, אתה רואה את התמונות שמדבר עליהן פרופסור וולף?
בהחלט. אנחנו מדברים בעצם על טרשת עורקים, והטרשת עורקים היא יכולה לפגוע בכל עורק שנמצא בגוף. כמובן, בענפים שונים ברפואה אנחנו מתרכזים, ויש לנו מוקד של התעסקות וטיפול, ונקודות שונות הקרדיולוגים מטפלים בכלי הדם של הלב, לפעמים קצת בכלי דם אחרים. חירוק של כלי דם מטפל בכלי דם אחרים, ברגליים, באבי העורקים, ויש גם אנשים שמתרכזים בכלי הדם שהולכים למוח. אבל אנחנו כולנו בעצם מטפלים בתוצאות של אותה מחלה שהיא טרשת העורקים.
שזאת, תנסה להגיד אותה במילים פשוטות. מה היא אותה טרשת שאתה בא למישהו ואומר לו, יש לך טרשת עורקים?
טרשת עורקים זה הצטברות של, בעצם מה שפרופסור וולף תיאר, הצטברות של שומנים, של סידן ורעלים שונים, של תהליך דלקתי בדופן כלי הדם, שגורמת להתאבות שלו וגורמת להצרויות. כאשר זה גורם להצרויות בכלי הדם של הלב, זה יכול להיות הצרות פתאומית שחוסמת לגמרי את העורק, וזה מה שקורה בהתקף לב. זה יכול להיות הצרות הדרגתית שגורמת לאנשים, למשל תעוקת חזה, שאנשים מתארים שהם הולכים בעלייה, עולים מדרגות, יש להם לחץ בחזה, הם נעצרים, הם נחים, הלחץ חולף, חוזרים לעשות את הפעילות הגופנית, הלחץ מתחדש. אם הטרשת היא נמצאת ברגליים, סימפטומים דומים, אבל ברגליים הם הולכים לאיזשהו מרחק, מופיע להם כאבים ברגליים, בסובכים, לפעמים בדרגות יותר גבוהות. הם צריכים לנוח, כי פשוט לא מגיע מספיק דם, חמצן וכל תוצרי הדם אל השריר. אם זה קורה משהו כזה פתאומי במוח, מה שקורה זה שבץ מוחי.
כן, שבעצם זה דברים דומים, רק כל אחד משפיע על איבר אחר וגם המשמעות היא אחרת.
בהחלט.
אם זה במוח אז זה סיפור אחד, אם זה בלב זה סיפור אחר, ואם זה ברגליים זה סיפור אחר. זה, למרות שזה באותו גוף, אבל על כל איבר זה משפיע אחרת.
כל איבר יכול להיפגע מטרשת העורקים.
שזה בעצם החשיבות של כל השיח שלנו, שצריכים להיות מאוד ערים, ששוב אל הבסיס, בגלל זה גם התחלתי מכלי אדם, שבעצם צריכים להיות ערים לרגישות של כלי אדם וצריך לטפל בהם. וזה אולי גם חסר קצת בחינוך שלנו מגיל צעיר, שצריך, כי אומרים לנו לשמור על הבריאות, אבל לא כל כך מסבירים לנו מהי אותה בריאות.
בהחלט צריך.
אתה יודע שיש הגדרה לבריאות, זה סתם מזכיר לי, מה זה בריאות? הגדרה במדעי הבריאות, הפסקה בין מחלות. אז אנחנו רוצים הפוך לעשות את זה, שבריאות היא לא הפסקה בין מחלות, אלא באמת שאנחנו יודעים, שאנחנו נבחנים על ידי זה שאנחנו שומרים על עצמנו בריאים.
להרבה שנים.
להרבה שנים, כן. עכשיו, אמר פרופסור וולף שזה פשוט מכוער לראות את הטרשת. ואתה מראה את זה לאנשים במהלך צינטור, אתה מראה להם איפה הם נמצאים, או שאתה מפחד שזה פשוט יגרום להם למצב יותר קשה? כי בסך הכל הצינטור הוא בהירות.
זה גם מכוער וגם לא בריא. לפחות אנחנו לא מריחים את זה בחוץ, פרופסור פותח את העורקים, אז הוא גם יכול להריח את זה. מה שאני עושה לחולים, מה שאני מצנתר, וכשאנחנו רואים הצרות בכלי הדם של הלב שצריכים טיפול, שמפריעים לזרימת הדם, מה שאנחנו עושים, אנחנו מרחיבים אותם בעזרת בלון ושמים סטנד, זה תומכן, זה איזשהו משהו כמו קפיץ ממתכת ששומר על העורק פתוח. ומה שאני עושה בסיום הפעולה הזאת, והמטופל בהחלט הוא ער, אני מראה לו את התמונות לפני ואחרי, קודם כל שגם יאמין לי שעשיתי משהו, אבל גם זה חשוב, אני חושב שיש לזה ערך חינוכי, ולא במטרה
להפחיד,
אלא הרבה מהחולים האלה הם באמת לא טיפלו בעצמם, הם לא תחזקו את הגוף שלהם, הם לא דאגו לבריאות שלהם. אז אם הם מעשנים, אני צריך לנצל את זה כתמרור אדום, והנה, תראה מה זה עושה, אתה לא רוצה לחזור לחדר הצנתור עוד פעם, תפסיק לעשן, תטפל בסכרת שלך יותר טוב, תאזן את לחץ הדם, תתחיל לעשות פעילות גופנית.
בעצם, זה אני שמעתי מהרבה רופאים, הטיפול האמיתי מתחיל אחרי הטיפול הפיזי. זאת אומרת, זה ששמת את הסטנט, את אותו קפיץ, או שמת את הבלון, פתחת, עשית, או שאתה ניתחת, או כל דבר, זה השלב הראשון. זה, אוקיי, זה תיקון התקלה. אחרי זה מתחיל בעצם הטיפול המתמשך לשמר את ההצלחה.
אני שמח מאוד שאתה אומר את זה ושואל בנושא הזה, כי אם נשים קצת בהקבלה, להבדיל אבל דומה, זה כמו בחורים בשיניים. כאשר יש לנו חור בשיניים, זה כבר התוצאה של המחלה, כבר משהו קרה. אותו הדבר, כשחולה מגיע אליי לחדר הצנתור, או מגיע לפרופסור וולף לחדר הצנתור שלו, או לחדר הניתוח שלו, זה כבר שהמחלה כבר גרמה לנזק, לנזק של היצרויות שיכולות לגמות לנזק בעצמם, גם בעברי המטרה שלנו, כמו בשריר הלב. זה לא, כשאנחנו מרחיבים את היצרות ואנחנו משפרים את זרימת הדם לשריר הלב, אנחנו יכולים להציל בזה את החיים של החולה, לשפר את הסימפטומים שלו, אבל לא טיפלנו במחלה עצמה בתרשת. אנחנו בעצם טיפלנו בתוצאות של התרשת,
בסימפטומים.
ופה מתחיל הטיפול האמיתי לטווח רחוק, כי הרבה מהאנשים שאנחנו מטפלים בהם הם אנשים יחסית צעירים, יש להם עוד הרבה שנות, עשרות שנות חיים, ואנחנו רוצים שהם יחיו אותם להרבה שנים וגם באיכות חיים טובה. ופה מתחיל מה שאני רואה הטיפול האמיתי, מעבר לטיפול ההירואי שעכשיו הצלנו את החולה, חשוב לטפל בו, וזה מה שאנחנו קוראים לו המניעה השניונית.
כן.
שאוקיי, לא טיפלת בעצמך עד עכשיו, זה עדיין לא מאוחר להתחיל לדאוג לעצמך, ותשקיע בעתיד שלך, תשקיע בעתיד הבריאותי שלך, כדי ש זה לא יקרה לך שוב, או להקטין את הסיכון שניפגש שוב בחדר הצנתור.
אגב כך, יהודה וולף, אני מבין שאושר גם בסל הבריאות בדיקת אבחון שיכולה להציל הרבה אנשים בגיל 65, לעשות בדיקה שהיא בדיקה יחסית פשוטה, נכון? בדיקת אולטרסאונד.
נכון. ראשית אני רוצה להדגיש משהו בקשר לכל העניין של מודעות למחלות כלי דם, וזו העובדה שכלי הדם לא כואב בעצמו. ואנשים נוטים כשהם חולים, שמשהו כואב, זה סימן שזה לא, זה חולה או מפריע, וכשמשהו לא כואב, אז זה כנראה לא בעיה. ולמעשה, בכל מה שקשור גם לכלי דם סתומים וגם למפרצות או התרחבויות של האורטה, זה עצמו לא כואב. ולכן, חשוב מאוד לגלות את זה לפני שבסופו של דבר קורית קטסטרופה. ומפרצת האורטה הבטנית זה מחלה די שכיחה, היא מופיעה בסדר גודל של 3-5% מהאנשים בגיל 65 ומעלה, ולמעשה יכולה לגרום למוות אם האורטה מתפוצצת בגלל שהיא חלשה. ועד היום למעשה בישראל הדברים האלה היו מתגלים באופן אקראי לגמרי, וכולם ככלל היו מתגלים בבדיקות אולטרסאונד או סיטי שנעשו בגלל תלונות לא קשורות, הפרעה במתן שתן, כאבי גב או דברים אחרים.
בדרך אגב, או באיזה ניתוח בתאונת דרכים פתאום מגלים ש...
בניתוח כמעט ולא, אבל לעתים רחוקות גם כן. אבל בעיקר בבדיקות הדמיה...
אתה אומר בעיקר בבדיקות הדמיה אגביות.
זאת אומרת... זה סיטי, אגב, משהו אחר, ואז אנשים עוברים בדיקה בעניין אחר, ופתאום מוצאים את עצמם מול חירוק לידם, או רופא שמסביר להם שיש מפרצת שמסכן את החיים, וצריך לטפל בזה.
אז אתמול... אנחנו רק נעשה הפסקה כרגע לעדכון חדשות. אופר נחשון כבר מצוי בחדר חדשות, יש גם עוד דברים, ואנחנו נשוב לאחר חדשות. רוצה פרסומות אליכם.
כן, חוץ מהאניוריזם יש לנו גם כן עדכון. אז ארצות הברית מביעה התנגדות חריפה לבקשה הפלסטינית להצטרף לבית הדין הבינלאומי, ואומרת כי הדבר עלול לעכב את חידוש תהליך השלום. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תנקוט צעדי תגובה על החלטת הפלסטינים להצטרף לבית הדין. גם השרים ליברמן ובנט והשר לשעבר לפיד מתחו ביקורת על הצעד הפלסטיני. בג"ץ מאשר להרוס את בתיהם של 4 מחבלים שעשו פיגועים בירושלים, אך אינו מתיר לפי שעה להרוס את בית המחבל שניסה לרצוח את יהודה גליק. היועץ המשפטי לממשלה הורה לסגנית השר פאינה קירשנבאום שלא לבוא בחודש הקרוב למשרדה בשל חשש לשיבוש החקירה בעניינה. ההצבעה בבחירות המקדימות בליכוד אמורה להסתיים בעוד חצי שעה. מזג האוויר, התקררות. זה העדכון ברשות ב'.
נתיב עולמי, מסע רדיופוני חובק עולם עם נתיב רובינזון.
והשבוע, Happy New Year, Happy New Year, שנה אזרחית חדשה, מסע אל 2015, רביעי אחרי יום החצות.
השנים צועקים כמו בשוק? ראיתם ג'וק? הבניין צריך חיזוק? הצטרפו לאגודה לתרבות הדיור, ותמורת 2.5 שקלים לחודש בלבד, הכל בבניין יטופל ומיד. להצטרפות, כוכבית 8484.
סרטי נחשון מציגים, חיים כפולים, דרמה סוחפת עם ליב אולמן. כשהעבר מתגלה, באמת תבחרו, באמת או באהבה. חיים כפולים, עכשיו בקולנוע.
קיה פיקנטו, המיני הנמכרת ביותר בישראל. ועכשיו, דגמי 2015 בימי מחירות מיוחדים. בואו ליהנות מתנאים והטבות שאסור להחמיץ. מ-4 עד 9 בינואר, בפרטים כוכבי 99-20.
לוקחים מעט ונותנים הרבה, זה בדיוק מה שקורה בבית גלפז, הדיור המוגן בכפר סבא. מחיר סביר והרבה מאוד נתינה. חדר מולטימדיה עצום ומשוכלל לנכדים ולנינים, שירותי מרפאה מקצועיים, פעילויות תרבות, דירות נוחות ומפנקות. כאן חיים ברקן, מנכ"ל גלפז. בואו לראות במו עיניכם כמה שונה הבית שלנו מכל דיור מוגן אחר. התקשרו אלינו 1-700-55-70-80.
עכשיו בשקם אלקטריק מרוויחים פעמיים, גם שערי מטבע ישנים וגם מבצע סוף שנה עד 50% הנחה, רק בשקם אלקטריק.
סרטי נחשון מציגים חיים כפולים, דרמה סוחפת עם ליב אולמן. חושב שאתה מכיר את האישה שאיתך? חיים כפולים, עכשיו בקולנוע.
אופטיקנה, קומפלט, אופטיקנה, קומפלט.
עכשיו באופטיקנה, מגוון משקפי ראייה קומפלט, מסגרת בעדשות ב99 שקלים בלבד, כולל בדיקת ראייה מתנה. אופטיקנה, התשוקה למשקפיים, כפוף לתנאי המבצע.
לא קונים רכב לפני שבודקים באוטו סנטר. חייגו עכשיו, כוכבית 2332. אוטו סנטר, אמינות בכל מחיר.
ליות, אני משתגע בבית.
CVPool COIL, חיפוש מקוון אונליין של עובדים ועבודה. CVPool COIL, כוכבי 9874.
עובדים בשבילך.
בזמן אירועי סוף שנת 2014, יפעל אגף התנועה של משטרת ישראל לאכיפה מוגברת ומצילת חיים נגד נהגים מסוכנים האוחזים בהגה בהיותם שיכורים. בדיקות השכרות תארכנה במחסומים לאורך הצירים, ונהגים שימצאו שיכורים ישלל רישיונם ויוחרם רכבם מיד לחודש ימים. הם צפויים גם לפסילת רישיונם בבית המשפט למשך שנתיים. זכור, כל מידה של אלכוהול פוגמת ביכולת הנהיגה. אל תיתן לאלכוהול לנהוג במקומך. למידע נוסף, rsa.gov.il, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה ומשטרת ישראל, אגף התנועה.
סוף שנה ברשת ביתילי עד 50% הנחה. עכשיו ברשת ביתילי, בית לעיצוב.
לא קונים רכב לפני שבודקים באוטו סנטר. חייגו עכשיו, כוכבית 2332. אוטו סנטר, אמינות בכל מחיר.
מחר, יום אחרון למבצע ברשת אופטיקה אנדרים. מחר היום האחרון. קונים זוג אחד ומקבלים עוד שני זוגות במתנה. מחר, יום אחרון.
חילופי אש כבדים בגבול רצועת עזה, צלפים פלסטינים פתחו באש על פועלים בישראל.
ישראל אינה מעורבת בכל דרך במלחמת האזרחים בסוריה.
מיליון מאזינים בכל יום למה שקורה בביטחון. רשת ב', רשת האקטואליה המובילה בישראל. מבוסס על יותר ממיליון נחשפים לרשת ב' בימי חול, על פי סקר TGI, המחצית הראשונה 2014.
זהו, אז אנחנו כאן עם בריאות הלב, בריאות כלי הדם. אנחנו מכניסים בשיח הזה דגש כבד משקל בכלל לנושא כלי הדם, כי אנחנו לא רואים אותם, אנחנו נפגשים איתם לעתים רחוקות, כשפתאום משהו שקורה כלפי חוץ, או שפתאום יש טרשת ויש צירויות בכל מיני מקומות, ואנחנו מתחילים לסבול, אבל לא מרגישים את כלי הדם, כמו שאתה אומר, פרופסור יהודה וולף. דיברנו על הצד הפיזיולוגי, ויש גם את הצד החשמלי, וזה בעצם איתך אנחנו נוסיף, כי הגוף עובד כל הזמן גם עם פולסים, עם, בוא נאמר, עם דחפים חשמליים, זה מכונה מאוד מורכבת גוף האדם. דוקטור אבישק לייש פרקש, את מנהלת היחידה לאלקטרופיזיולוגיה, ובעצם השם אומר, אתם עושים את החיבור בין הפיזיקה לבין הפיזיולוגיה, ובאמת, בואי תגידי, איפה הדברים האלה נפגשים? בהרבה שמות שאנחנו שומעים, ולא תמיד מבינים.
אז אנחנו מטפלים בהפרעות קצב, מה שנקרא באנגלית אריתמיה. הפרעות קצב היא פעילות חשמלית לא תקינה למעשה של פעילות הלב, וההפרעה הזו יכולה להתבטא בקצב איטי מדי או מהיר מדי, יכול להיות דילוג על פעימות או קצב משתנה מפעימה לפעימה.
אז כמו שהתקלתי את פרופסור וולף, בואי תסבירי מה זה חשמל, מה מחברים שם, השקע, לא, תסבירי באמת הסבר הכי פשוט, מה הכוונה, איזה איבר נותן את הפקודה לפעימות הללו?
בלב יש קוצב טבעי, קוצב טבעי של הלב שנותן את הפולסים החשמליים בקצב נורמלי שבין 60 ל-100 פעימות לדקה. ברגע שעוברת הפעילות החשמלית מהקוצב אל הלב, הדבר גורם אחר כך לכיווץ, התכווצות של הלב בצורה סדירה.
הוא מתאים את עצמו גם לגוף, זאת אומרת לצרכים של הגוף.
בפעילות גופנית בזמן ריצה למשל, או בזמן התרגשות, קצב הלב באופן טבעי עולה, כדי לענות על הדרישות הפיזיולוגיות, על הצורך של הזרמת יותר דם לעברי הגוף בזמן מאמץ, משום שצריך יותר חמצן וכו'. אז זהו הקצב הטבעי, הקוצב הטבעי של הלב. כשיש הפרעת קצב, יש שינוי או אי-סדירות או האטה או האצה מעבר לנורמלי בפעילות החשמלית הזו של הלב.
אני אשאל אותך על העניין, על המושג נורמלי, כי בעצם כל גוף הוא בפני עצמו, ויכול להיות שיש גוף שבשבילו הנורמלי אולי זה משהו שנראה אצלך לא נורמלי.
נכון, למשל באנשים מבוגרים שלא כל כך זזים ולא כל כך הולכים ויותר מרותקים במיטה, אנחנו נראה ברוב שעות היום, ברוב הזמן, קצב לב איטי. אבל זה לא אומר שכאשר הם קמים והולכים, הם יצטרכו גם הם להאיץ את הקצב. ועדיין יש טווח של נורמה. ועדיין כאשר יש הפרעת קצב או דברים שהם לא תקינים, הדברים חורגים מנורמה מסוימת.
לא מצאתם במחקרים שיכולים להיות מצבים שגוף עובד גם אחרת? שהוא מתאים את עצמו? כי את אומרת זה בין מספר למספר.
אנחנו כן רואים למשל בספורטאים ש...
יש אנשים שלמשל אתה בודק אז יש להם דופק מאוד נמוך? מאוד נמוך, יכול להיות 45, והוא בן אדם מה זה בריא, על מה עלינו כמו שאומרים.
אחת הדוגמאות היא ספורטאים, שכאשר מתאמנים זמן ארוך, קצב הלב באופן רגיל הוא הרבה יותר איטי ממני וממך, למשל. תינוקות, למשל, יש להם קצב לב שהוא הרבה יותר מהיר ממה שיש לאנשים שהם יותר מבוגרים, וזה פיזיולוגית תקין. אבל אם אנחנו מתייחסים לאנשים ממוצעים, יש בכל זאת טווח של נורמה שחריגה ממנו היא כבר נחשבת כמחלה, היא מטרידה, היא גורמת לסימפטומים, היא גורמת לכל מיני תופעות, ובזה צריך לתת.
אז כשאת אומרת הפרעות, בואי תנסי להסביר, זה פרפורים,
אז שוב, כמו שאמרתי, יש הפרעות בקצב הלב שהן איטיות יותר, יש הפרעות שהן מהירות יותר. הפרעת הקצב השכיחה ביותר שקיימת היא פרפור פרוזדורים, יכולה להימצא ב-10% מהאנשים מעל גיל 75, אנחנו רואים אותה יותר ויותר ככל שהגיל עולה. מה זה פרפור פרוזדורים? פרפור פרוזדורים למעשה מתרחש בחללים העליונים של הלב, בפרוזדורים, ובמצב הזה הפרוזדורים פועמים או מתכווצים באופן לא סדיר ולא מותאם. ולכן הזרימה של הדם מהלב לגוף היא מופרעת, נוצרות מערבולות של דם בתוך הפרוזדורים, עלול להיווצר קריש של דם באזור הפרוזדורים כתוצאה מהפרפור הזה, והסיכון שבזה שאותו קריש דם עלול להיזרק לאחד המקומות בגוף, ומה שהכי מטריד כשזה נזרק למוח. כן.
אז זה דפוס אחד, אלו עוד דפוסים את יכולה להגיד?
יש הפרעות קצב נוספות שמקורן או בעליות בחללים העליונים של הלב.
שנוגעים לכל חלק בנפרד.
כן, שמקורם בפרוזדורים, יכולים להיות הפרעות קצב שמקורם בחדרים, אלה בדרך כלל הפרעות קצב שהן יותר מסוכנות, אבל לא תמיד, זה תלוי גם בתפקוד הלב. אלה הפרעות הקצב המהירות. ישנן הפרעות קצב או הפרעות הולכה, הפרעות בהולכה של הפולס בתוך הלב, שגורמים למעשה להעתה של הדופק, ולסימפטומים בעקבות זאת.
עכשיו, אם אנחנו מדברים על שלוש הדפוסים המרכזיים של המחלות שדיברנו עליהן, יכול להיות מצב שבא בן אדם שזה הדבר היחיד שיש לו? רק הפרעת קצב? אין לו בעיה לא של תזונה, לא של תרשת, לא של שום דבר? רק הפרעת קצב.
כן, ודאי. יש אנשים שזו הבעיה העיקרית שלהם.
מה המקור של זה? ממה זה קורה?
אז שוב, כשאנחנו מדברים על אנשים צעירים עם לב ש...
אני מדבר על אנשים בני 50.
50 עם לב שהוא במבנה שלו...
לב תקין, של זהב יש לה.
לב כן. שהוא תקין, שאנחנו רואים באקו, שאין כן. שום בעיה מבנית בלב. יש הפרעות קצב שאנחנו קוראים להן אידיופתיות. אידיופתיות, כלומר, אנחנו לא יודעים את הסיבה שלהם, בדרך כלל משהו
אולי... זה שם. כן. אומרים זה גנטיקה, יאללה. אנחנו זורקים הרבה לגנטיקה, מסכנה הגנטיקה.
לא תמיד זה גנטי, אבל לא תמיד גם
אנחנו לא יודעים.
בדיוק, ולכן
לרוב זה מה שקורה, שאנחנו בעצם עוד לא יודעים.
אז אנחנו מחלקים את זה, יש הפרעות קצב שהן ממקור, בלב תקין, והן באמת אידיופתיות, אנחנו לא יודעים כל כך את הסיבה, אנחנו יודעים שיש הפרעות קצב שאנחנו רואים אותן עם הגיל, לפעמים עניין של הסתיידות של מערכת ההולכה, אני מדברת על
לא, אני בכוונה לא רציתי להיכנס, כי זה ברור, כי זה, כן, זה שיש בעיית הולכה, אז זה ישפיע גם על הקצב, זה עושה
בלבול. אבל יש בפירוש הפרעות שהן אידיופתיות, שאנחנו לא יודעים את הסיבה. יש הפרעות שאנחנו רואים כביכול שהלב נראה תקין, שוב באקו, אבל יש סיבות אחרות, למשל פרפור הפרוזדורים, יכול להיות בלב שנראה כביכול נורמלי, אבל זו מחלה שהיא מולטיפקטוריאלית, זאת אומרת, יש גורמים נוספים כמו לחץ דם, כמו סוכרת, כמו השפעות אחרות, שעם הזמן אנחנו רואים הצטלקות של הפרוזדורים, וזה דבר שגורם לפרפור הפרוזדורים, דבר שאנחנו לא נראה בעין, לא נראה את זה באקולב, אבל בפירוש נראה את הפרעת הקצב.
אבל את אמרת גם משהו שהוא תיאוריה גדולה. שבעצם למרות שכל אחד מכם הוא מומחה גדול לתחומו, צריך גם להסתכל על המערכת בכללותה. זאת אומרת, לא לבוא לראות רק את האינסטרומנט, רק את המפרצת עצמה, או רק את הפרעת הקצב, או רק את הבעיה בלב, אלא באמת לראות את כל הבן אדם, וללמוד אותו ולהבין קצת, כי זה יכול לתת, נניח צריך להכיר את דפוס חייו, במה הוא עובד, אם זה עבודה מלחיצה, עבודה לא מלחיצה, כל הדברים האלה הם פקטורים מאוד חשובים. בעצם הרופא בתחום שלכם צריך כן לשמור, למרות שאתם כולכם התמקדתם במהלך החיים בדברים מאוד ספציפיים, אתם כן צריכים להיות כאלה שיודעים לשאול את השאלות הכלליות, אני קורא לזה הגדולות. כן,
מה שאני חושב שצריכים להדגיש, אנחנו אמנם רופאי לב, אבל אנחנו מטפלים בבני אדם שיש להם גם לב.
כן.
ובני אדם שיש להם מחלת לב, וכדי לטפל נכון באדם שיש לו מחלת לב, אנחנו צריכים להכיר קצת את האדם, לדעת מה רמת הפעילות שלו, במה הוא עובד, מה הוא עושה בשעות הפנאי, כמה פעילות גופנית הוא עושה. כי וזה חלק מהדברים שיכתיבו לנו את מידת הטיפול בו. הרבה אנשים, גם בעיקר מבוגרים, אומרים, אני בסדר, לא מפריע לשום דבר, ואתה מדבר איתם קצת יותר לעומק, ולא צריך לפעמים הרבה יותר מכמה דקות, אתה מבין שהם לא עושים כלום, כי הם לא מרגישים טוב, כי הם מגבילים את עצמם.
כן.
אז הם מראש הכניסו את עצמם לאיזושהי מערכת פעילות הרבה יותר נמוכה, אבל בגלל שהם לא מסוגלים, והם מנסים לשכנע את עצמם שלפעמים שהכל בסדר. אז צריך באמת, כמו שאתה אומר, לדבר עם האדם, להכיר אותו, להבין מה הוא עושה, לדבר עם בני המשפחה שלו לפעמים, כדי שנדע לעשות את ההבחנה הטובה ביותר, וגם לטפל, לדעת כמה צריך לטפל בו ובאיזו מידה.
אני בכוונה העליתי, כי בעצם כשאנחנו מדברים על רפואה מונעת, כדאי שגם אנחנו נשאל את עצמנו את השאלות. אתה יודע, יש את העניין שהשם הוא שם, שאנחנו תמיד מחפשים מה גרם לי למחלה. הרבה פעמים נבדוק את עצמנו, מה אנחנו עשינו, כדי להביא את עצמנו למחלה. זאת אומרת שאם נשאל את השאלות, יכול להיות שאנחנו גם נגיע בהרבה מקרים לתשובות בעצמנו. מסכימה איתי.
כן, אני יכולה להגיד לך שלמשל בתחום שלי, אנחנו תמיד מסתכלים גם על הבן אדם כמכלול. למשל, אנשים שיש להם עודף משקל, אנשים שיש להם מה שנקרא אובסטרקטיב סליפ אפניה, שהם נוחרים או שיש בעיה באיזושהי חסימת אוויר בשינה, יש בפירוש יותר הפרעות קצב. יש לזה השלכה ישירה על כמות הפרעות הקצב, על כמות המחלות במערכת ההולכה של הלב, וזה חלק שצריך בפירוש לתת עליו את הדעת כשהפציינט נמצא מולך.
אנחנו עוד מעט עוברים לפרסומות, אבל סטרס, זה שאנחנו נהיינו וורקהוליקים, מסורים לעבודה, עובדים שעות על שעות, לא נחים, זה הייתם אומרים שזה מרכיב חשוב בעניין?
מי הוא וורקהוליק פה?
אף אחד. אנשים שפויים שבשעה רבע לעשר נמצאים פה זה אנשים נורמליים? לא. אבל אנחנו רוצים פשוט להבין את התופעות, לאן אנחנו מובילים את עצמנו. אתה שותק. אין לך מה להגיד.
בנושא של סטרס, אני חושב שסטרס בפני עצמו מזיק פחות מה שנושאים אחרים של לייפסטייל, ובמקום הראשון אני חושב עישון.
עישון לפני סטרס, לפני כל צורת החיים המטורפת שלנו.
אני חושב
שאנחנו לא נותנים רגע אחד לראש לנוח.
חוסר מנוחה יכול להיות לא טוב בהרבה אספקטים, אבל בכל זאת אני חושב שאישון זה רעל אמיתי שמרעיל גם את הלב וגם את כלי הדם. הוא גורם לפירוק של רקמה והוא גורם לנזק מתמשך.
ברשותך, לאישון נוסיף את זיהום האוויר. אתה מקבל את זה?
על זיהום האוויר יש לבן אדם הבודד הרבה פחות שליטה משל
לא, אני מדבר שנבין זה הזיהום הפסיבי. זאת אומרת, אני מסכים איתך לגבי השליטה. אתה אומר שפה בן אדם פשוט רוצח את עצמו, אבל אני אומר שזיהום האוויר
וגם הריכוז הוא הרבה יותר גבוה כשאתה שואף אשן טהור לריאות מאשר אתה מסתובב באזור שבו מעשנים אחרים. זאת אומרת, יש כאן פער גדול מבחינת החוזק ההשפעה והחשיפה.
כן, אוקיי. אנחנו עושים הפסקה לפרסומות ונמשיך.
סיביפול, COIL, כוכבי 9874.
סיביפול, עובדים בשבילך.
שוב נגמרו המים החמים? מתקדמים למחמם מים של המסרגז ונהנים ממים חמים בלי הפסקה. לפרטים חייגו כוכבית 3626 או ייכנסו לסניפי המסרגז. תמיד כאן בשבילכם, המסרגז.
חוק מע"מ אפס אושר במשביר לצרכן, במיוחד לסוף השנה ועד יום רביעי. חברי קלאב 365, אתם קולטים? מע"מ אפס על הכל, כולל הכל, נוסף על כל ההנחות הקיימות. לדוגמה, אופנת חורף וביגוד ספורט שבמבצע ב-40% הנחה, ולחברי מועדון עוד 20% הנחה נוספים על היתרה, וגם אפס מע"מ על היתרה. המשביר לצרכן, לתת יותר.
תגידו ביי לגמדים הקטנים שמנקים לכם את הבית. תגידו איי רובוט.
איי רובוט, התקשרו כוכבית 3055. איי רובוט.
קיה פיקנטו, הבניין הנמכרת ביותר בישראל, ועכשיו דגמי 2015 בימי מחירות מיוחדים. בואו ליהנות מתנאים והטבות שאסור להחמיץ. ב-4-9 בינואר, בפרטים כוכבית 9920.
סוף שנה ברשת ביתילי, עד 50% הנחה. עכשיו ברשת ביתילי, בית לעיצוב.
אל תוותרו על הנוחות, אל תוותרו על הגודל. כשתעברו מהבית הגדול שלכם לדירה החדשה באחוזת בית, לא תצטרכו לוותר על דבר. אפילו תרוויחו. תרוויחו חברה, ביטחון, בילוי, טיולים. תרוויחו בריאות ושקט מדאגות. שמי איריס כהן, מנכלית אחוזת בית רעננה. אני מזמינה אתכם לבקר בדירות החדשות הגדולות והמרווחות של 3 חדרים בדיור המוגן שלנו. פשוט תתקשרו ובואו לבקר. כוכבית 9997.
סיביפול, COIL, כוכבי 9874.
סיביפול, עובדים בשבילך.
מחר, יום אחרון למבצע ברשת אופטיקה אלדרין. מחר היום האחרון. קונים זוג אחד ומקבלים עוד 2 זוגות במתנה. מחר, יום אחרון.
סוף שנה ברשת ביתילי, עד 50% הנחה. עכשיו ברשת ביתילי, בית לעיצוב.
מיליון מאזינים בכל יום למה שקורה בספורט. רשת ב', רשת האקטואליה המובילה בישראל.
רשת ב'. זהו, אז חזרנו, וכעת דיברנו על, באמת, על, אתה אומר, פרופסור יהודה וולף, שאתה שם את האישון במרכז, כמשהו מובהק שאין עליו שום ויכוח.
אני חושב שכן, כמו שאני הזכרתי בשיחה שלנו, למשל במפרצות האורטה, זה גורם לפי 8 יותר מפרצות האורטה, וזה אומר שלמעשה זה גורם הסיכון מספר 1, מעבר לאיזשהו מרכיב גנטי, ועלייה של פי 8 זה אומר שזה גורם גם לפירוק של רקמה אלסטית או רקמה גמישה בכלי הדם, כמו שגם זה ידוע שזה גורם לפירוק של רקמה אלסטית בעור ומגביר את הקמטים למשל בעור.
הבנתי, וזה דבר שצריך להגיד לכל הצעירים. אתה יודע שאני רואה את הצעירים ברחוב מהשנים, ואני מדבר לפעמים על ילדים מאוד צעירים. היום עכשיו שבאתי לאולפן ראיתי ילדים של דעתי הם בני 14-15 מהשנים, פשוט לא מודעים לדברים האלה. לא מודעים לרעל שמכניסים לגוף שלהם.
בהחלט, וזה דבר...
משהו לא משכנע פה. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים לשכנע אנשים.
בגדול אני מסכים. אני רוצה רק להדגיש, למשל, הוכחה לזה שאישון הוא גורם חשוב, זה שהבדיקה שהזכרנו אותה, שנכנסה לסל של בדיקת סקר לאוכלוסייה, נכנסה אתמול לסל וכוללת בתוכה גברים שישנו אי פעם, בגלל שזה גורם סיכון כזה חשוב שגורם להתפתחות מפרצות, על מנת לגלות אותם בבדיקת סקר כדי שאפשר לתקן אותם לפני שהם יגרמו לבעיות.
עכשיו לקראת סיכום השעה הזאת, יש סימפטומים שכל אחד מכם יכול להגיד אם זה יש לך, בואו רק תשאלו, תבקרו אצל רופא?
אם אנחנו מדברים על מפרצת האורות הבטנית, אז מדובר על כאב בטן, קורן לגב, חולשה עד כדי איבוד הכרה, וזה בדרך כלל מאוחר מדי. לכן זה נכנס לבדיקת סקר כדי לגלות את המצב לפני שקורית הקטסטרופה הזאת.
בתחום הפרעות הקצב, אז כמובן סימפטומים של סחרחורת, סימפטומים של דפיקות לב, סימפטומים של חולשה, התעלפויות, כשבן אדם מודד לעצמו דופק לא סדיר או דרך רופא המשפחה, כשעושים אק"ג פעם בכמה זמן אם הדופק לא סדיר, בפירוש שצריך ללכת ולעקוב אחרי הדברים האלה, משום שזה כשלעצמו לפעמים מהווה גורם סיכון אחר כך להתפתחות של שבץ מוחי, ויש היום דרכים לטפל ולמנוע את הדברים האלה.
אנחנו מחלקים את מחלת הלב הכללית שנגרמת על טרשת עורקים שגורמת לצוריות בכלי הדם בעצם לשתי קבוצות עיקריות. אחד זה החולים שאנחנו קוראים מחלת לב כללית יציבה, שבעצם הסימפטומים הם מה שתיארתי קודם, שהבן אדם הולך, עושה איזושהי פעילות גופנית, מופיע לו לחץ בחזה. זה לא חייב להיות בצד השמאלי, זה יכול להיות בקדמת החזה, זה יכול, הכאב יכול להפציע לכיוון הכתף או הזרוע השמאלית, לפעמים ללסת התחתונה. תמיד רופאי שיניים אוהבים להתגאות איך הם יבחנו מחלת לב שמישהו בא אליהם בגלל כאבים בלסת התחתונה, הבעיה הייתה לא בשיניים אלא בלב.
תודה לאל, רפואת השיניים נכנסה להכרה שזה חלק מהגוף, כי הרבה שנים חשבו שהשיניים זה מחוץ לגוף, כי זה אפילו לא מבוטח. זה סתם אמירה,
אבל אנחנו סובלים המון מרפואת השיניים. למזלי יש רופא שיניים מצוין, אז אני שמח. אבל בוא נחזור אולי באמת לנושא של הלב. אז זה מה שנקרא תעוקת חזה יציבה. יש מצב שתעוקת חזה לא יציבה, כאשר הכאבים האלה, הלחץ, מדובר על, זה אפילו לא כאב, זה מאיזשהו סוג של לחץ. מעניין שלא משנה באיזה שפה, החולים תמיד מספרים שיופי להם, יש יושב להם פיל על החזה. וכשמופיע כזה כאב חזק, שהוא מופיע גם במנוחה, בלי קשר במאמץ, למשך נמשך יותר מ-15 או 20 דקות, זה עלול להדאיג שזה עלול להיות התקף לב, ובמצב כזה צריכים לפנות מיד למוקד רפואי או לחדר המיון הקרוב, לא להסס, להגיע כמה שיותר מהר, לא לחשוב שמפריעים למישהו, כי כמה שמגיעים מהר יותר לבית החולים, מקבלים את הטיפול בשלב מוקדם יותר, כי הטיפול הוא בעצם הוא בחדר הצנתור. לפתוח את העורק כמה שיותר מהר, לשפר את זרימת הדם, לחדש אותה לשריר הלב, להציל אותו, כדי שלא יהיה, שלא נפגע בשריר הלב, בתפקוד שלו, זה דבר שיכול גם להרוג את החולה, או במקרה הטוב להפריע לתפקוד שלו להרבה שנים אחר כך.
טוב, אז למדנו משהו, אנחנו כרגע יוצאים לפרסומות, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אריאל מור, שרה בן יהודה איחי ואני מיכאל מירו, ואנחנו חוזרים להפרעות הלב ולבריאות של הלב בשעה הבאה, לפני כן יהיה עוד יומנון קצר, אז חכו לנו כאן ברדיו.